רעב לידע עם אור דניאל, הרבה ידע בביס קטן.
ברוכים וברוכות הבאות לפרק מיוחד ברעב לידע. היום איתי שירלי רימון ברכה, היא מנהלת מנהל החינוך של עיריית תל אביב יפו, דגש על יפו, גם ראיתי ברעיונות קודמים שאם לא שמים על זה דגש אוי ואבוי. היא הובילה בשנים האחרונות מהפכה, היא הובילה מהפכה בין הערים החזקות בישראל שהיא תל אביב, עם תקציב של מעל 3.7 מיליארד, מעל 6,000 עובדים, אני חושב שהם ישירים תחתייך, והמון המון אתגרים, ואני אשמח שנתחיל דווקא מההתחלה ושאת תציגי את עצמך, איך הגעת לחינוך.
אז קודם כל אני אמא לשלושה, זה תפקיד מרכזי בחיי, של גוני נטע ויונתן, אני נשואה לרון שהוא מורה בתיכון בדרום תל אביב, ואני תל אביבית, אוהבת את העיר, שמחה בעיר, אני היגרתי לתל אביב מחיפה, נולדתי וגדלתי בכפר הנוער אלוני יצחק, שני ההורים שלי היו מורים שם, ונדדתי גם בין ארצות, היינו פעמיים בשליחות חינוכית, פעם במקסיקו סיטי ופעם בבריסל, ככה שהשורשים שלי מגוונים, גם נטועים בבית מסורתי, מזרחי, וגם בינלאומי, עם שפות מגוונות, לבנטינית מה שנקרא.
איך הגעת להיות, איך מגיעים להיות מנהלת מנהל חינוך של תל אביב יפו? דבר כזה עצום, 103 מיליארד, תקציב, כן. 6,000, איך הגעת לזה, איך זה קרה?
קודם כל זה קרה, כמו הרבה דברים שקורו לי בחיים, מתוך אמונה גבוהה, גם במעשה וגם בעצמי. אני שמעתי שמחפשים, לא הכרתי אף אחד בעירייה, זה גם היה נשמע לי תפקיד די משעמם. חשבתי שזה תפקיד בירוקרטי של רישום, שיבוץ, ניקיון בתי ספר, למרות שעבדתי בהרבה מאוד רשויות, אז הייתי בברנקו וייס הרבה שנים, ועבדנו עם מאוד בתי ספר והרבה מאוד רשויות, לא תפסתי את הרשות המקומית ככזו שיש לה אמירה חינוכית. אבל חבר טוב שלי אמר לי, תקשיבי, כל תפקיד שהגעת, את שינית אותו. את כל הזמן מתלוננת על החינוך בעיר, אז תיכנסי פנימה במקום להתלונן מבחוץ, ותתחילי לשנות מבפנים, הרי התפקיד ישתנה כשאת תיכנסי אליו. ואז היה מכרז פשוט, לא הכרתי באמת אף אחד בעירייה. אני גם יודעת שלא היה לי את הניסיון ההגיוני, המתאים, כי לא ניהלתי בית ספר, ולא הייתי אפילו בחינוך הפורמלי אף פעם, והחלפתי...
חוץ מה... אבל לא, אבל יש איזה סייך, חוץ מהלימודיה.
הלימודיה היא לא הייתה פורמלית, היא הייתה כמו בית ספר אקסטרני לילדים או שנשרו מהמערכת, ואחר הצהריים לילדים לקויות למידה. הוא לא היה חינוך פורמלי, זה היה של ניצן, של עמותת ניצן הבית ספר. כמו בית ספר חינוך מיוחד כזה, אבל די פרטי. והחלפתי פה בתפקיד מישהי שהייתה מנהלת מחוז מרכז לפני זה, והייתה מפקחת ומנהלת, אז הפער היה מאוד מאוד גדול, כאילו קצת ילדה משוגעת שנכנסה לכאן, וכן, זאת הייתה הפתעה בשבילי, זאת הייתה הפתעה לעיר, זאת הייתה הפתעה לצוות פה, זה היה מאוד מאוד שונה. אני חושבת שהיה צריך משהו שונה בשביל לעשות מהפכות, צריך להביא מישהו שהוא רדיקלי שונה בתפיסה, וגם אני חושבת שהיתרון שלי היה שמכיוון שלא הגעתי מתוך המערכת הפורמלית, לא הגעתי מתוך המערכת, אז גם לא ידעתי מה האילוצים. צריך להגיד ביושר, שלא הבנתי מה זה אילוצים, לא הבנתי למה לא, לא הבנתי למה לא עושים דברים אחרת, לא הבנתי, וכשאני לא מבינה משהו, אז אני או משנה אותו, או מתאמת עצמי אליו, ופה מה שעשיתי זה שיניתי אותו, כדי שאני ארגיש יותר בנוח עם המערכת שאותה אני מנהלת. זה לא היה קל, זה היה השנים הראשונות פה, השנתיים הראשונות היו מאוד מאוד קשות, מאוד קשות לשנות תרבות ארגונית, גם פה במנהל החינוך, תרבות ארגונית ביחסים עם מנהלות ומנהלי בתי הספר, ביחסים עם משרד החינוך, אילו ממש לשנות מהיסוד, מה זה חינוך, מה זה ארגון, איך מנהלים מעל 6,000 עובדים ככה שכולם ירגישו תחושת שייכות, זה להגיד ש-6,300 עובדים זה של המנהל, אבל יש לנו פה עוד 8,000 מורים ומורות שלא עובדי מנהל החינוך, הם לא עובדי עירייה, הם עובדי משרד החינוך, אבל לא פחות חשוב שהם ירגישו שייכות לעיר ולמנהל, אז מבחינתנו זה אירוע מאוד מאוד גדול גם אנושי וגם ארגוני וגם תפיסתי לנהל, ואני חושבת שאחרי 3 שנים התחלתי להיות מרוצה, ואז התחלנו יותר להעמיק ואת התפיסה ואת ה...
לא, מדהים, אני רואה בזה סיפור יוצא דופן, אבל אני גם חושב שאת יודעת, גם כתפיסה ניהולית שבחרו בך, כמישהי שלא עברה את המסלול הרגיל ומביאה משהו אחר, זה משהו משמעותי.
נכון.
יש פה אומץ לדעתי.
לגמרי, זה יאמר לזכותם של ראש העיר ומנכ״ל העירייה, לקחו פה אימור, אמרו אנחנו מאמינים בה ומאמינים לה, שהיא מסוגלת לעשות את זה, לא בלי חשש, אבל קיבלתי הרבה עזרה פה מהצוות המאוד מיומן של מנהל החינוך, קיבלתי המון עזרה גם מהמנכ״ל וגם מראש העיר וגם מי שהיה מחזיק תק החינוך אסף זמיר, ובוא, עטפו אותי פה ורצו שאני אצליח. זה עוזר להיכנס ככה לארגון כזה גדול.
אז בוא נגיד ככה, מי שלא מכיר את המהפכה שקרתה, איך תסבירי לו, את יודעת, בכמה שורות, מה השינויים הדרסטיים שעשיתם בחינוך בתל אביב יפו, שלא קורה במקומות אחרים, או שכן קורה, אבל הסדר גודל שזה קורה אצלכם.
אני חושבת שזה קורה בהרבה מאוד בתי ספר בארץ. ההבדל, כמו שאמרת, זה שפה זה היה עירוני, ואז כשזה עיר כל כך גדולה, שמחליטה להזיז את ספינת המטוסים הזאת, שנקראת חינוך, אז זה דרמטי וגם מהדהד בכל הארץ. קודם כל, אני אגיד כתפיסה, לי היה חשוב לשנות את נקודת המבט של האנשים, ולהתחיל להסתכל על העולם דרך עיניים של ילדים. אולי זה הדבר הכי דרמטי שהיה לי חשוב לשנות פה, כי כשכל הזמן מסתכלים מנקודת מבט של מערכת, אז לא רואים. לא רואים ורואות את הילדים והילדות, ולא את האנשים שעובדים במערכת, ולא... ואז כשמסתכלים מגובה של מטר על המציאות, כל נראה שונה, ומבינים דברים אחרת, מבינים למה לתלמידים משעמם, מבינים למה יש חרמות בכיתה, מבינים למה יש הפרעות אכילה בכיתה, מבינים למה יש הפרעות קשב וריכוז בכיתה, מבינים למה יש פערים בתוך כיתה, מבינים הכל, כשמסתכלים על זה מנקודת מבט של ילדים. וזה תפיסתית, קודם כל, היה לי מאוד מאוד חשוב לשנות. אחרי שהבנו שהעולם נראה אחרת מגובה מטר, אז עכשיו מה צריך לשנות במערכת? והיות שהגעתי אחרי הרבה מאוד שנים של עבודה בפיתוח צוותים ופיתוח פדגוגיות והובלת שינויים בבתי ספר, הבנתי גם את החולשה של תיאוריית השינוי שאומרת, בואו נלמד את המורים ודרך המורים נעשה את השינוי. יש חולשה לתיאוריה הזאת, כי מורים טובים וטובות ככל שיהיו, ומתלהבים מאוד מהוראה אחרת ותיאוריות פדגוגיות פורצות דרך, אם המבנה הבית ספרי והשגרות הבית ספריות לא משתנות, הם לא יוכלו להביא את עצמם לידי ביטוי. וכבר ראינו את זה הרבה מאוד שנים אחורה, בניסיון הקודם שלי, שמורים מאוד מוכשרים, ומורים ומורות שרוצים לעבוד בקהילות חשיבה, והורה לשם הבנה, ופדגוגיה כזאת ואחרת, המבנה הבית ספרי לא מאפשר להם את זה. בסוף כשיש סילבוס ויש מבחן, וצריך לעבוד לפי הספקים, ויש 4 קירות, ויש 40 ילדים בכיתה, וההורה חייבת להיות פרונטלית כי אחרת לא מספיקים, ויש פיקוח, ויש מלא 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 מלמעלה שמכתיבים עד למילה שנאמרת בכיתה, איך אפשר לעשות שינוי? איך אפשר שהמורה תיישם את כל מה שהיא רוצה. אז אמרנו, בואו נתחיל לשנות את המבנים, אני חושבת שזאת הייתה תיאוריית השינוי שלנו, נשנה 5 מימדים בבית ספר, שהם המימדים שתוקעים את המערכת. נשנה את הערכה, זה ישנה את כל היחסים בתוך בית ספר, כשהערכה תשתנה, שהיא לא תהיה מספרית, שהיא לא תהיה שיפוטית, שהיא לא תיצור תחרות, שהיא לא תיצור הבדלי מעמדות בתוך הכיתה. אז פעם אחת לשנות את הערכה, שמשנה את היחסים. פעם שנייה לשנות איך נראית כיתה, מה הריהוט, איך אין 4 קירות, הקירות אצלנו שקופים, שילדים לא ירגישו חנוקים, לומדים בקבוצות, כאילו צריך לשנות את הריהוט, שיהיה ריהוט שמאפשר למידה בקבוצות, ריהוט מודולרי, ריהוט צבעוני יותר, לא רק ריהוט משעמם, שילדים ירגישו בבית, הרבה יותר צבעוניות בבית, כל האדריכלות של בתי הספר השתנתה, כחלק משינוי המימד של איך זה נראה, איך נראה בית ספר, מסדרונות יותר רחבים, הבית ספר הרבה יותר כמו בית, ספרייה בפרוסדור ולא באיזה חדר סגור, כל מיני דברים שאספנו מתוך גם מהעולם וגם מאנשי חינוך פה בעיר, ואמרנו איך צריך לראות בית ספר שילד מגיע, אומר זה היכל של ידע ולמידה, ככה נראה היכל, כמו בית כנסת, לידע ולמידה שהילד ירגיש, וואו, מכבדים אותי, רואים אותי, רוצים שאני אצליח, קנה לגבי הצוות, חדרי המורים שלנו שונו לחלוטין, אז זה האיך השני. האיך השלישי היה כל הנושא של תוכנית לימודים, שבעצם תוכנית הלימודים היום מאוד עמוסה. ילדים יכולים ללמוד בשבוע ב-15-17 מקצועות, כל שעה שיעור אחר, עם המון מורים שונים, וגם מורה עוברת 300 ילדים בשבוע. אז גם לא מתאפשר קשר משמעותי, וגם לא מתאפשרת למידה משמעותית, וגם לא הוראה משמעותית, זה צמצמנו את מקצועות הלימודים, הורדנו מקצועות שהיו נראים לנו פחות רלוונטיים, הוספנו, בית ספר יכל להוסיף מקצועות שנראים לו יותר רלוונטיים, כמו מגדר או טכנולוגיה או ישראליות משותפת, כל בית ספר וקהילה לפי תפיסת עולמו, והפכנו את זה ליותר רלוונטי, שינינו את איך נראית מערכת השעות, אוקיי? לפעמים בקבוצות יותר גדולות, לפעמים יותר קטנות, שינינו גם את המימד הזה, וגם את למידת המורים, בעצם הוצאנו את הלמידה מהפסגה לתוך בתי הספר, הקהילות שלנו, כל המורים שלנו, כמעט 100% מהמורים לומדים בקהילות מקצועיות בית ספריות, ולא בקהילות חוץ בית ספריות, שהן לרוב מנותקות מההקשר הבית ספרי. אז בעצם לקחנו את המבנים ואת השגרות, והפכנו אותם לכאלה שמעודדים הוראה ולמידה והערכה אחרת בתוך בית ספר, ואז בעצם התאפשר לנו להכניס פדגוגיה, אפשר לנו להכניס מיומנויות רגשיות וחברתיות, התאפשר לנו להכניס המון תפקידים אחרים למורים ולמורות בתוך בתי הספר כדי שיהיו יותר משמעותיים, הנהגות ההורים הפכו להיות יותר משמעותיות, כאילו הכל הפך להיות יותר פתוח, פחות נוקשה, יותר גמיש, יותר מותאם, כל בית ספר פה פעל לייחודיות משל עצמו, כי בתי הספר שלנו הם שכונתיים, אין אזורי רישום פתוחים, הם שכונתיים. ילד מהגן עד י"ב לומד בשכונה, אז זה חייב את בתי הספר לפתח את הייחודיות, יחד עם הקהילה וצבע לכל בית ספר. כן, מהלך מאוד דרמטי, שבאמת יצר הדים בכל הארץ, עם לא מעט מתחים מול המטה בירושלים, אבל אני עובדת מצויה, אני מנהלת המחוז פה, עם מנהלת מחוז תל אביב, וזכיתי פה לגיבוי, וכן, אז התחושה היא תחושה מאוד טובה, ובעיקר העבודה פה זה כמובן של הצוותים בבתי הספר ובגנים, כאילו אנחנו פה מהמטה יכולות לפתח, להוביל, לתקצב, לתת רעיונות, לקדם, לתת גב, לתת להם את התעוזה, לעשות את השינוי, אבל לכל המנהלים והמנהלות שנכנסו לתוך הדבר הזה, אמרתי להם, זה יהיה קשה, זה, אתם תחטפו על זה, לא תמיד תבינו למה אתם עושים את זה, מורים התעצבנו, הורים התעצבנו, תלמידים התעצבנו, אבל אם באמת כואבת לכם הבטן, ואתם אומרים ככה זה לא יכול להמשיך,
מדהים.
תקפצו למים, אנחנו נעזור לכם.
מדהים, אני קפוץ לסוף. מי שלא יודע, את עוזבת את התפקיד שלך.
כן.
מי שעוקב אחרי שירלי ברשתות, ראה סרטון נפלא שלה, שהיא כן. מרצה מול המורים, מול יציע שלם שם, כן. ומספרת את הסיפור, גם איך הם התחילו אפילו מההתחלה, ומה קורה היום, והיא עוזבת, ואני חייב לשאול, למה את עוזבת את התפקיד החינוכי, אולי החזק ביותר בישראל?
זו שאלה שאני שואלת את עצמי כבר הרבה זמן, מרגע שהחלטתי לעזוב. יש דברים שאתה מבין מהבטן, יש דברים שהם לא, הם לא בראש. אני יכולה להגיד לך מהראש שאני חושבת ששמונה שנים זה מספיק, שאני חושבת שאחרי שמונה שנים צריך לפנות מקום ולהביא למישהי שתתלהב כמוני ותראה נקודות עיוורון, ואני יכולה להגיד מהראש. למה זה נכון עם משנה סדורה על שירות ציבורי? אבל אני אגיד מהבטן שבתפקיד הזה צריך אנרגיה של 200% כל הזמן. ואתה יודע, עברנו פה תקופות באמת מטורללות, עברנו פה שנתיים של קורונה, שחידדתי את היכולות הניהוליות שלי באמת ב-200%, כאילו זה הפך את כולנו פה לממש קרישות באיך לנהל, איך לנהל חירום ואיך לנהל מערכת חינוך בתחת מגפה העולמית. אנחנו עברנו את השבעה באוקטובר, אנחנו עוברים מלחמה, עברנו פה שיטפונות, כאילו באמת צריך פה אנרגיה צי כל הזמן. אין רגע שאפשר רגע להרפות ולהגיד, אוקיי, עכשיו שגרה. אין שגרה בתפקיד הזה. ואני חושבת שבקיץ האחרון, לקראת פתיחת שנה, אמרתי לעצמי, וזה היה לפני השבעה באוקטובר, אבל אמרתי לעצמי, שירלי, אולי זה פתיחת השנה האחרונה שלך. אולי זה רגע שאת אומרת לעצמך, זה נכון שזאת תהיה השנה האחרונה שלך, כי זה כבר לא כמו השנה הראשונה, השנישה, הרביעית, החמישית, השישית, כאילו זה כבר הרגשתי, שזה כבר עוד פעם לפתוח שנה. ואני חושבת שאם אני מרגישה שזה עוד פעם לפתוח שנה, אז אני כבר לא צריכה לעשות את הדברים באנרציה, והעיר הזאת כל כך חשובה, ואנשים פה כל כך חשובים לי, שמגיע להם 200% של מי שיכנס או תיכנס לפה אחריי.
נשבר לי הלב.
זה הלמה להחליט, ואחרי השבעה באוקטובר גם מאוד, מאוד מאוד התחדד לי עוד יותר שזה נכון, גם מה, ומה השליחות הבאה שלי. זאת אומרת, כשהחלטתי בקיץ זה עוד בכלל בלי להבין לאן ומה, אבל השליחות שלי התחדדה לי מחדש.
אז רגע, אז אני אגיד כמה דברים. קודם כל נשבר לי הלב, אחד, נשבר לי הלב עבור עשרות אלפי, אולי מאות אלפי ילדים שיאבדו אותך, אז נשבר הלב לרסיסים, ואז נשבר לי עוד יותר הלב לרסיסים, שתפיתי בסרטון הזה, ואז ראיתי גם שסירבת לתפקיד בפוליטיקה, כי אמרתי לעצמי, אם היא עוזבת, בסרטון שנהייתי רגע לבן, שהקשבתי ואז הבנתי שאת עוזבת, ואמרתי, אם היא עוזבת, היא בטוח עוזבת להיות שרת החינוך. ואז אמרתי לעצמי, יש! גם הילדים שלי אינו ממנה, כי אני לא גר בתל אביב יפו. אבל אני אמרתי, יש! אם היא תהיה שרת חינוך, מדהים! מדהים, כאלה אנשים אנחנו צריכים, ואז אמרת שאת צירבת לפוליטיקה, ואני רוצה עוד פעם רגע לשאול, אז נכון את האנרגיות, ואני רגע מבין שזה מאוד אישי מן הסתם, אז אני רוצה לשאול, איך צירבת? כלומר, גם אנשים מצפים, את יודעת אולי להזדמנויות כאלה, זה אחד, והשני הוא, את יודעת מה הדבר הבא שלך נשמח אם תרצי לשתף?
תראה, לא צירבתי לתפקיד שרת החינוך, כן? אני גם לא אסרב אף פעם לתפקיד שרת החינוך. זה באמת חלום חיי. אני חושבת שלהיות שרת חינוך זה התפקיד מהחשובים במדינה, ויהיה מצוין שנשות מקצוע יחזיקו בתפקיד הזה, ויש יש 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 הרבה משמעויות לדבר הזה. זה לא האירוע. כיום הפוליטיקה הישראלית, וגם להגיד שבאמת התלבטתי, אבל הפוליטיקה הישראלית כיום, לצערי אני אומרת את זה, היא מערכת שבורה, היא מערכת שלא מאפשרת הובלת שינויים ארוכי טווח. משרד החינוך הוא פוליטי מאוד, וכל זמן שאין ממשלה שזה הדבר שהיא מובילה, כי כדי לשנות את מערכת החינוך בארץ באמת, צריך לשנות את משרד החינוך באמת, את המבנה שלו. צריך לשנות המון המון דברים רדיקליים במבנים ובתפיסות ובארגון ובתרבות הארגונית. בשביל שזה יקרה לא מספיק שרה או שר חינוך שמאוד חשוב להם, אוקיי? ומבחינתי שאשה ביטון הגיע עם כל הכוונות הנכונות ועם כל היכולות הנכונות. זה לא יספיק, כי צריך גם ראש ממשלה שזה חשוב לו. ולצערי זה לא קורה בעשורים האחרונים, ולכן גם בנט היה רציני, פירון היה רציני. זאת אומרת, היה לנו מספיק אנשים, שרי חינוך שנכנסו, רציניים מאוד לתפקיד, אבל צריך גב יותר משמעותי מזה, והיום המשרד הוא פוליטי, במובן של גם עדננים פוליטיים, וגם ללכת עם כיוון הרוח. לא עם אסטרטגיה, ולא משהו ארוך טווח, ולא אג'נדה, וזה קשה, לי קשה מאוד לראות את זה, ולא ראיתי את עצמי מצליחה להישאר פורחת, ולא נובלת, בתוך עולם כזה, שהוא לא בערכים שלי, ולא בתפיסת העולם של איך נכון להתנהל במדיניות ציבורית, ובשירות ציבורי, ומה זה אזרח, וכמה צריך לתת לאזרח, ולראות את האזרח, וזו מערכת שכיום, מזינה את עצמה, שזה אנטיתזה לאיך שאני תופסת מערכת ציבורית, ולכן אמרתי, רגע, אני אשמור על עצמי, ואני אלך לעשות דברים מספיק גדולים ומשמעותיים מבחוץ, ויום יבוא, ואולי הדרכים שלנו יצטלבו, ולכן זה לעת עתה לא.
ומה עם הדברים הגדולים ומשמעותיים? זה השאלה השנייה מבחוץ. מה את הולכת לעשות?
אז כמו שהבנת, אני פועלת מהבטן, מאוד מאמינה באינטואיציות שלי, וכמו שיש לי אהבות גדולות, יש לי גם פחדים גדולים. אני בשנה האחרונה בחרדה מאוד מאוד גדולה לחברה הישראלית. הייתה פה שנה מאוד קשה בתל אביב, מחאת קפלה נגד ההפיכה המשטרית. היה פה עומק של כיתוב ופילוג שאני לא זוכרת, לא בעיר ולא במדינה. יום כיפור מבחינתי היה סי, אני גרה ליד כיכר דיזינגוף, ישבתי בערב כיפור בדיזינגוף, גדלתי במשפחה מסורתית שצמה ביום כיפור, ואני חילונית, אבל זה לא משנה, אני מכבדת מסורת יהודית, ולשבת בכיכר דיזינגוף ולראות את מלחמת היהודים, מצד אחד במה ענקית, ענקית, לא פרופורציונית לכיכר שהקימו בהתרסה, בניגוד צו בית משפט, ומצד שני, עצם העובדה שזה היה צריך להגיע לבית משפט, ולא כמו כל שנה, תמיד בכיכר, תמיד, ואני שנים הולך לכיכר דיזינגוף לתפילה. תמיד היה בכיכר תפילה המונית בחוץ, חלק בהפרדה, חלק לא בהפרדה, כל מתוך כבוד הדתי, איש באמונתו יחיה, וזה לא התקיים השנה. ולראות את המאבק של החילונים בבמה, ושל הדתיים בחילונים, וזה שבר את ליבי. והבנתי שהשליחות הבאה שלי צריכה להיות משהו שקשור לחברה הישראלית, שאנחנו במערכת החינוך בארץ לא נושמים עליו דגש, לא מספיק על ערכים, לא מספיק על יהדות, לא מספיק על ציונות, לא מספיק על הסיפור המשותף, לא מספיק על סיפור לאומי, שהוא לא לאומני, אלא הוא לאומי יפה, הוא ציונות יפה, הוא לא ציונות שהוא בהכרח הולך לגזענות, ולא יהדות שבהכרח הולכת לדת. וילדים, שלא הבינו את האירוע ביום כיפור, לא הבינו את האירוע של קפלן, לא הבינו את ההתנגשות בין יהודית לדמוקרטית, הם גדלים עם חסך. הם גדלים לא מספיק עם שורשים חזקים, לא מספיק עם מסורות חזקות, לא מספיק עם תפיסה לאומית חזקה, לא מספיק עם שאלות של, אין להם מספיק תשובות ללמה. ובזה אני הולכת לעסוק, קודם כל בפיתוח תוכן משמעותי, ואז בהפצה משמעותית, ואז בתמיכה בארגונים, שיליקחו על עצמם אידיאולוגיה של ישראליות משותפת, ושל סיפור לאומי חדש אחרי השבעה באוקטובר, ושל ציונות חדשה, ושל חיבור בין אוכלוסיות, כל האוכלוסיות בארץ, בלי מאבקים, ואני חושבת שצריך לעשות איזה ברית חדשה, שאין לה את הפלטפורמה הנכונה, אז אני הולכת להקים קרן פילנטרופית, שתשקיע במיזמים, שאנחנו נחשוב שנכון, אז יסדנו קרן, שנקראת קרן הדור הבא, והיא באמת למען הדור הבא, אני בחרדה רואה, אני אמא כאמור לילדים, ואני בחרדה מסתכלת על המדינה שהם יגדלו בה, ועל המדינה שהילדים שלהם יגדלו בה, ואני אומרת חייבים לשמור על המדינה הזאת, אין לנו עוד הרבה שנים רגע לשמור על המדינה היהודית ודמוקרטית וציונית, וליברלית, ושרואה את כולם. יש לנו הרבה עבודה לעשות, ולשם אני הולכת.
מדהים. קרן הדור הבא.
אז פחות נשבר לך הלב עכשיו?
אני לא יודע. נשבר לי הלב עוד טיפה. אני אומר לעצמי, רגע, את מי את מחפשת שיצטרפו אליך? כי אני מוכן לשבור את הכלים, לעזוב את העולם העסקי ולבוא. מה צריכה אותי, איפה מתייצבים. ואם אתם גם מרגישים כמוני, תיצרו קשר עם שירלי, אולי אתם, הארגון שלכם יכול להצטרף בצורה כושי, אולי אתם יכולים להביא משקיעים, אולי אתם צריכים השקעה, נכון. אולי אתם רוצים להיות מעורבים, נכון. אז תפנו אליה. ואני חושב שזה, נכון. קודם כל רגע, פה זה פעם ראשונה שמישהו שומע את זה, עדיין לא פורסם,
נכון.
לא כלום.
נכון, הנה, יש לך סקופ.
הנה,
נכון.
יש לי סקופ. כן, הנה, אולי אני אהיה עיתונאי אי פעם, אבל הנה סקופ חדש.
כנראה שאם היית עיתונאי, אז לא הייתי מספרת לך.
כנראה. אז קודם כל, אני עוד יותר מתרגש עבורך עכשיו, כי אני חושב שזה באמת כיוון מדהים, ואני חושב שיצטרפו אלייך המון אנשים, ואני מאוד מקווה גם שיצטרפו אלייך המון אנשים.
אני מקווה, זה ממש בבנייה מאפס כרגע, אף פעם לא הקמתי משהו מאפס, אני והשותפה שלי, שהיא הסגנית שלי כיום במנהל החינוך, אנחנו הולכות יחד, אלא לא נודע, בהמון המון אמון ואמונה, שזה מה שצריך, ושאנחנו יחד מכפילות כוח, ונצרף אלינו כמה שיותר משקיעים, וארגונים, ואנשי תוכן, וכן, אנחנו מאוד מאוד מתרגשות מזה.
מדהים. אני מוכן, רק תקראו לי. מקווה שהמנהל שלי לא מקשיב לפרק הזה. אני כן רוצה, כל עוד את עדיין בתפקיד, ויש לנו קהל כרגע, אני מקווה שקהל מאוד רחב, שמקשיב לפרק הזה ספציפית, כי לדעתי זה פרק מאוד אסטרטגי וחשוב, באופן כללי, ואני רוצה, את התחלת ונגעת בזה, ודיברת מקודם על האתגרים שהיו לכם, גם הקורונה, גם השביעי באוקטובר, גם הפילוג בין חילונים ודתיים, והכיתוב בחברה הישראלית, כל אלה אתגרים של החינוך בישראל, אבל יש גם את האתגרים של השינויים הטכנולוגיים, של שינויים של עולם העבודה. יש את האקלים, שאנחנו הולכים לעולם, אנשים לא מבינים את זה, אני עבדתי בחברת הייטק של אקלים, שמתעסקה באקלים, ולא מבינים מה הולך לקרות ב-15 עד 50 שנה הקרובות, שאני לא יודע מה יהיה, או יהיה בכלל הנכדים שלנו, ויש את המלחמה שממשיכה, והאיום האיראני בדיוק שקורה מור וגידים עוד הפעם גם היום.
לגמרי. והחזית הצפונית.
החזית הצפונית. אז מה האתגרים הגדולים ביותר, את יודעת, חוץ מהאתגרים האלה? את יודעת מה, אולי אני אנסח את השאלה אחרת, לא מה האתגרים, אנחנו, אני חושב שכולם כבר רואים את האתגרים מאוד. אבל מה הדבר הקריטי שהיית אומרת למנהלים של בית הספר, כי אנחנו יודעים שזה טוב להתחיל דווקא מלמטה, מה שנקרא, מנהלים של בית הספר מהשטח. איך הם צריכים לנווט את הסירה שלהם, את הבית ספר שלהם, בין כל הדבר הזה, עכשיו, כן? מלחמה, בעיות רגשיות, אקלים, שינויים טכנולוגיים, מה הם צריכים לעשות כדי להתמודד? כולם משכים אותם לכיוונים שונים. מה את היית עושה במקומם?
אני רוצה להגיד לך מה למדתי מאז השבעה באוקטובר. קלטנו פה אלפי ילדים מפונים, אלפי משפחות, ואני הבנתי דרכם ולמדתי מהם מה זה חוסן קהילתי. ואני חושבת שהקבוצות והקהילות שהגיעו לפה מאורגנות כקהילות עם רקמה אנושית שבאמת רקומה זו בזו, הצליחו לשמור על עצמן ועל הילדים ועל הילדות ועל המשפחות ועל אף טראומות קשות מאוד שבאמת לא ברא השטן, הצליחו להישאר לא רק בזקיפות קומה, אלא באיזה יכולת להישאר בלב פתוח ובאהבה, עם כל הרוע שהם ראו בעיניים וחוו, ונורא נורא התחדד לי מה שהרבה פעמים אומרים בחינוך, טיפה כקלישאה של בית ספר כקהילה, אבל אנחנו עומדים להתמודד עם כל כך הרבה אתגרים, גם פנימיים, גם חיצוניים, גם עולמיים, גם אקלימיים, כמו שאמרת, שמנהל ומנהלת בית ספר, הם לא יכולים להתמודד עם כל הדבר הזה, אין שום דרך, ובסוף מה הכוח של מישהו מנהל ארגון, זה להפוך את הארגון שלו לקהילה. וגם כששואלים אותי על מה אני הכי גאה במנהל החינוך, זה שאנחנו הפכנו לקהילה ענקית, אוהבת, מחבקת, תומכת, שיודעת להיות במחלוקת. אנחנו, יש בהרבה מחלוקות פה בעיר, זה לא שכולם לוי דווי. יש הרבה קהילה מאוד מאוד מגוונת פה, של הורים ומורים ומורות ומנהלים מנהלות, מאוד מגוונת, אבל ידענו, במובן הזה עזרה לנו השנה האחרונה, ניסינו להיות מראה לחברה הישראלית, ולהגיד, אנחנו נדבר על הכל, נפתח את הכל, נריב, לא נסכים, אבל נזכור שיש לנו מטרה משותפת מול העיניים, שזה הילדים והילדות. וגם פה אני חושבת שהכוח של בתי הספר, וגם של אשכולות הגנים, זה לדעת לייצר קהילה חזקה, תומכת, שיודעת לעבוד יחד במצבי חירום, במצבי שגרה, שיודעת להיות במחלוקת, אבל כל הזמן לשים את המטרה מול העיניים, שזה החוסן של הילדים, ועל זה אפשר להוסיף ידע של הילדים, והבנה, ומיומנויות כאלה ואחרות, והשכלה וכו', ותמונת עתיד בלה בלה בלה. אבל בסוף בתשתית, התשתית היא תחושת שייכות עמוקה של הורים וילדים לארגון הזה, שנקרא בית ספר, שהוא הקהילה שלהם, הוא השכונה שלהם, לכן גם בתי הספר שלנו הם שכונתיים, כי זה חשוב מאוד, החוסן של השכונה. ואני חושבת שלשם מערכת החינוך צריכה ללכת, קודם כל ממש פיזית כקהילה, ואז בחיבור הרגשי, ואז גם בחיבור התודעתי. למה אנחנו, מה הופך אותנו לקהילה? מה הופך אותנו? מה הופך אותנו למדינה? מה הופך אותנו לעיר? מה הופך אותנו לעם? כל השאלות האלה, בעיניים רדיקליות בשנים הקרובות.
חתיכת אתגר, אני חושב, ואני מסכים לגמרי מה שאמרת, אבל אני כן הייתי רוצה לקפוץ רגע גם למשהו שהקשבתי לו שאת אמרת, וחשוב לי גם להתייחס אליו פה. את ציינת בעבר, כי אם תוכלי לבצע שינוי של כלל מערכת החינוך, תתחילי בשכר המורים, בתוכנית הלימודים, וציינת גם שהתחלתם איזושהי קואליציה, שנקרא לזה בגרות חלופית, כן? למקרה שמערכת החינוך לצורך העניין תחפיף איזשהו תוכנית לימודים, שלאו דווקא איזו אינדוקטרינציה,
כן.
כאינדוקטרינציה, סליחה, אני ומילים ארוכות, משהו נורא.
שם שלך קצר.
כן, זה מה שגורל רצה עבורי, ותודה לאל. ובעצם אתם התחלתם ליצור איזשהו תהליך של גופים שהתאחדו כדי לייצר איזושהי בגרות חלופית שיכירו בה, במקרה ובאמת...
אז אני אגיד לך יותר מזה.
זה עדיין לא שם, אבל כחלופה שתהיה קיים.
אז אני אגיד לך יותר מזה. אני שותפה יחד עם עוד כ-30 אנשי ונשות חינוך, ולא רק חינוך, גם אנשי תרבות ואנשי אקדמיה, למהלך שמוביל מרכז מנור, של הקמת מועצה ציבורית לחינוך העברי. שבעצם, ויסדנו מועצה, וזה לאט לאט רוקם אור וגידים, ובאמת אנחנו קבוצה של אנשים שמסתכלים ואומרים, לחמד יש מועצת החמד, שכמו שומר על הצוויון של החמד מבחינת תכנים והלכות וכולי.
רק אני אגיד, מי שלא יודע, זה חינוך ממלכתי דתי.
כן, נכון, חינוך ממלכתי דתי. לחרדים יש את מועצת הרבנים, ששומרת על הציוויון ועל התכנים ועל ההלכות וכולי. לערבים יש ועדת היגוי שמלווה, שלא כל כך מתכנסת, אבל הם מוכרים כזרם שיש לו איזשהו פטרון או איזושהי ועדה. ובעצם לחינוך הממלכתי עברי, שהוא הגדול ביותר, שכלולים בו החילונים והמסורתיים, הוא כ-44% מתלמידי ישראל לומדים בו, אין פטרון, אין מישהו שדואג לו, אין מישהו שאומר, זה ייכנס, זה לא ייכנס, זו רפורמה טובה, זו לא רפורמה טובה, אין לנו את זה. לכאורה זה כל משרד החינוך, אבל זה לא באמת קורה, כי משרד החינוך הוא של כולם, הוא של כל הממלכה, ואז לחינוך הממלכתי עברי, אין בעצם מועצה שאומרת, רגע, גם אנחנו רוצים להסתכל על מה הילדים והילדות שלנו מקבלים בבית ספר, ואיך צריך להתנהל בית ספר. אז היוזמה שאתה מדבר עליה, שדיברתי עליה לדעתי אצל שאול אמסטרדמסקי, הרחבנו אותה, ומרכז מנור הרים את הכפפה, ואני מניחה שזה יפורסם בשבוע שבועיים הקרובים, אבל זה כמובן כרגע וולונטרי, זה לא מטעם המדינה ולא הכרה ולא שום דבר, אבל יש פה ארגון משמעותי ואמיץ שאומר, אני לוקח על עצמי להיות הנחשון, אני אוביל את זה, מתישהו המדינה תכיר בזה, כי אנחנו נהיה כל כך משמעותיים בעבודה עם רשויות מקומיות ובעבודה עם בתי ספר, נהיה משמעותיים, נוכיח התכנות, נוכיח שזה גם דבר טוב, שזה לא לעומתי, אבל זה רגע להגיד מה כן צריך להיות. אז כן, אז יש פה איזה מהלך ארצי, שאני שותפה לו והייתי מתחילת הדרך בו, שמובילה אותו דוקטור מיכל תביביאן מזרחי, שעוד ידובר ועוד תשמעו עליו, ואני צופה שהוא יעשה אימפקט גדול. בכלל יש כמה יוזמות וכמה התארגנויות, אני חושבת שהשנה האחרונה לכולנו פקחה את העיניים, התעוררנו על עצמנו במובן של אנחנו צריכים לדאוג לילדים ולילדות שלנו, כי משהו לא מסתדר פה, משהו לא מובן, משהו לא ברור, ויש הרבה מאוד התארגנויות ויוזמות בתחום של חינוך ושל מדיניות חינוך, שאני מקווה שבסוף יתלכדו לכדי סינרגיה אחת, שכן, שתסתכל על מערכת החינוך ותגיד שחינוך זה יותר מאשר סך הדיסציפלינות שילד או ילדה לומדים בבית ספר. חינוך זה הרבה יותר, חינוך זה חברה.
מדהים. אוקיי, אז אני אשים קישור בפרטים של הפרק גם למרכז מנור, למי שרוצה ליצור קשר ולהצטרף ליוזמה הנפלאה הזו. אז תודה רבה שהרחבת על זה, זה גם מסבר את האוזן, זה, קודם כל אני לא אכנס לשאלות איך זה קרה, ש-45% וכל הדברים האלה, זה כרגע המצב, ומפחות מישהו לוקח אחריות ומנסה להוביל שינוי.
זה הליך דמוגרפי, כן.
אז אני אתקדם לשאלה הבאה, האמת שלא, אני לא יודע איך לשאול את זה, אני לא יודע.
מה?
זה קצת, לא, מקודם את אמרת, די חשפת את העניין של ה... של הקרן הפילנטרופית, ואני רוצה לשאול, ובעצם להבין קצת טיפה יותר אפילו את הרעיון, את הקונספט מאחורי זה, כי כבר אמרת לי את זה באוויר, אז זה העסיק אותי בראש עכשיו, איך קרן פילנטרופית אמורה לעשות את המטרות, או חלק מהמטרות שאת כבר פועלת בהן, לפי איך שזה נראה, כלומר, מה יהיה השלוחות שלכם? אמרת לייצר תוכן, ש, שיפעל איפה, שיפעל במערכת החינוך, שיפעל באופן
אז,
כללי.
אוקיי, אז אני אגיד, כן.
כן, מה המודל?
בעצם אנחנו מנסות להסתכל איפה הקשב של נוער וצעירים, ולהיות במקום שבו יש קשב. היום יש תחרות על הקשב. קודם כל אני אגיד שקהל היעד שלנו זה 13 עד 23 בערך, נוער וצעירים, שהתודעה שלהם, התפיסות שלהם, העמדות שלהם, הערכים שלהם מתעצבים בערך בשנים האלה. והניסיון הוא להסתכל גם על תנועות נוער, ארגוני נוער, מכינות, מסעות משמעותיים, הרבה מאוד על רשתות חברתיות, על הסושל, ששם נמצא רוב הקשב שלהם, ואולי גם לייצר זירות חדשות של קשב של בני נוער שאנחנו לא חושבים עליהם. אני יכולה להגיד לך שפה בעיר, אחד הדברים המשמעותיים שעשינו אחרי הקורונה, שהבנו שילדים הם בניתוק חברתי זה מזה, והם שכחו איך לדבר אחד עם השני, הוצאנו 1,000 בני נוער בשנה בוגרי כיתות ח' למחנה קיץ של 10 ימים בלי מסכים, אוקיי? 10 ימים בלי מסכים בתנאי פנימיה, וכל מה שעבדנו עליו זה חברות מחדש, זה מיומנויות חברתיות, והילדים חזרו שונים. אני יודעת להגיד על הבת שלי שבזמנו עלתה לחטא, היא חזרה ילדה שונה לגמרי, מילדה מנותקת, שכמעט כבר שכחה איך להיות באינטראקציה חברתית, כי זין חטא היא הייתה בקורונה, מאמצע וו עד אמצע חטא היא הייתה בקורונה, פתאום היא נהייתה ילדה שיש לה חברים בכל העיר, כי זה מחנה עירוני, מכל האוכלוסיות, דתיים וערבים וחילונים ודרום וצפון וחינוך מיוחד, והוצאנו בכמה מחזורים, כאילו הוצאנו 4 מחזורים של 300 ילד כל פעם, וזה עשה אימפקט, ואז הבנו כמה חוויות טרנספורמטיביות כאלה יכולות באמת להיות משמעותיות. זאת אומרת, אתה יכול לבלות 12 שנים בבית ספר, מ-א' עד י' ב', ולא לחוות שום דבר כזה מכונן כמו 10 ימים. אני שומעת את זה הרבה ממכיניסטים, שבאים הרבה לפה, ואני מרצה הרבה למכיניסטים, הם אומרים, אנחנו לומדים בכמה חודשים, מה שלא למדנו בכלל בבית ספר. אני אומרת להם, איך זה יכול להיות? כי הם בוחרים מה ללמוד, כי הם מארגנים את הזמן שלהם, כי הם בחרו ללכת למכינה. יש הרבה סיבות פסיכולוגיות ללמה. אבל בפועל צריך להבין, שיש משהו באינטנסיביות של חוויה לימודית שפותח קשב. אז על התיאוריה הזאת אנחנו רוצות להיכנס, למצוא את המיזמים החינוכיים, מפעלים קיימים או מפעלים חדשים. בטח ערוצי סושל שכרגע לא מהווים ערוץ לערכים ותפיסות, בטח לא מהסוג שאנחנו מחפשים של מתינות, של אהבת אדם, אלא לפעמים ההפך. ובזה אנחנו עסוקות, כאילו גם בפיתוח תוכן, גם במציאת הפלטפורמות הנכונות, הקיימות, וגם ביצירת פלטפורמות חדשות.
גם בבניית מיזמים חדשים, וגם תמיכה במיזמים קיימים, נכון, לפי להבנתי.
נכון, נכון. שיהיו מוכנים לקחת על עצמם מסרים, אידיאולוגיה, חדות, ולא משהו כללי יותר של רק פן, אלא רגע להיות גוף חינוכי, שהרבה פעמים ברוכים מזה.
מדהים. האמת שאת גם ציינת את זה בעבר, גם את העניין עם הבת שלך, נתת דוגמה אחרת בהקשר של הבת שלך, שהיא נכנסת לשיעור ויושבת ואומרת, המורה מדברת מאוד לאט.
נכון.
לעומת אני רגילה ברשתות, אני מריצה את זה יותר מהר, אני רואה סרט בנטפליקס כפול 2.
נכון.
והכל כל כך איטי. וגם יש, תתייחס במקום אחר, גם לגבי המכינות שהם לומדים בזמן קצר, וגם פה, אז למה אני אומר את הדברים האלה? אני אומר, זה נשמע כאילו את צריכה מודל חדש של תוכן, מודל חדש של לא רק יצירה של התוכן, אלא הבנייה של התוכן באוכלוסייה.
נכון.
ופה נראה לי שיש אתגר גם מאוד גדול איך לעשות את זה באופן כללי. אני אזיז רגע את זה הצידה, ואני אעשה עוד איזשהו צעד קדימה, בגלל שאין לנו גם עוד הרבה זמן. ואולי שאלה רגע בהסתכלות, תיאת, רגע אחד לפני הדבר הגדול הבא, מה הדבר היחיד שאם את יכולה לחזור בזמן, לתחילת התפקיד שלך, היית משנה? משהו שפחות מרוצה, משהו שפחות הלך חלק כמו שרצית, או נגיד, היה לך עוד כמה שנים עם ה-200% אנרגיה, היית שמה עליו דגש.
אז אני חושבת שכבר ברור מהשיחה על מה הייתי שמה דגש, אז אני לא אחזור לזה. גם להגיד שהמציאות השתנתה בזמן שאני בתפקיד, אני חושבת שכל ההיבט של טכנולוגיה, פספסתי. מאוד מאוד רציתי. היה לי כמה ניסיונות להוביל פה מהלכים טכנולוגיים במערכת החינוך, לא צלחנו. אני חושבת שיש משהו בהכשרת המורים שהיא לא מעודדת שימוש בטכנולוגיות, ומבחינתי זה פספוס, כי זה היה עוזר לנו גם עם המחסור במורים, גם עם כל לקויות הלמידה השונות בתוך הכיתה, גם במיומנויות חברתיות ורגשיות, זה היה מפנה את המורים לטובת דברים כאלה רגשיים וחברתיים, ולאו דווקא להעברת מידע. זאת אומרת, אני חושבת שכל העולם של טכנולוגיה, של AI, אני רואה שוב, אני אגיד את הבת שלי שהיא בכיתה זין, הצ'אט GPT הוא ממש חבר שלה. הוא חבר שלה, היא כל הזמן בדיאלוג איתו, כל הזמן, כל הזמן. זה אפילו כבר קשה לי להבין את זה, כאילו, ברור שאת גוגל זה החליף, אבל גם סתם דברים היא שואלת אותו, וכל הזמן יש שם דיאלוג. והיא לומדת מזה. כמובן שזה משפר את האנגלית פלאים, אבל זה, כשזה לא נכנס לתוך מערכת החינוך והילדים צוברים פער אל מול המורות והמורים שלהם, יש גם אובדן אמון של הילדים והילדות במערכת החינוך, כי זה עוד יותר לא רלוונטי, ואנחנו כל כך בומרים בשבילם, ומסתכלים עלינו והם אומרים, אבל בסדר, אז אני אשאל את הצ'אט GPT. עכשיו צריך להבין שזה לא מרוע, זה גם לא מזדון, זה פשוט כי זה מה שזה, זה העולם שלהם. אני המון מסתכל בסרטוני טיק טוק, בשביל להבין רגע את העולם שלהם, של הבנות שלי, ואני מבינה כמה האירוע הוא אחר לגמרי, עיצוב התודעה שלהם הוא אחר לגמרי. ואז הפורמליות של בית ספר היא פשוט מפספסת. ואני לא רוצה שנפספס, אני חושבת שמערכת החינוך הציבורית שלנו היא כל כך חשובה להמשך קיומה של חברה תקינה בישראל, וזה זה, זה באמת מהמפעלים הציוניים היותר חשובים, מערכת החינוך הציבורית. אבל כדי שהיא תשרוד ותהיה מתאימה לילדים ולילדות, היא צריכה לעשות שיפטינג פסיכי בהיבטים של טכנולוגיה. זה מתחבר למשפט הראשון של אמרתי, של להסתכל על המציאות מעיניים של ילדים. ואת זה אני לא הצלחתי לעשות, וגם המדינה לא משכילה לעשות, ואני חושבת שזה חייב להיות הכיוון בשנים הקרובות, כי אם אנחנו לא נתפוס את הקשב שלהם, אחרים תופסים. ממש, הם כאילו, הם כבר לא איתנו באירוע. הם נכנסים לבית ספר, הם סוגרים את האוזניים, הם נהיים חרשים, מחכים שהאירוע יסתיים, ובשעה שתיים פותחים את הסמארטפון, ויאללה, יש להם כבר עולם חדש, ילדים מכל העולם, ומשחקים, והתקשרויות, ומתכונים, והם לומדים שם מלא מלא דברים. היוטיוב והטיק טוק זה באמת מוסד חינוכי חדש שנותן לנו פייט.
מדהים.
אז צריך להבין את זה.
מדהים. תודה על האותנטיות והפתיחות שלך, דרך אגב, גם לאורך כל השאלות ששאלתי, אני ממש מעריך את זה. ורגע לפני שנסיים, יש שאלה שאני שואל כל מי שמגיע לפודקאסט, כדי להבין את הלך רוח שלו. זה איך הוא לומד? איך את לומדת משהו חדש?
קודם כל, אם הייתה מצלמה, זה היית רואה שכל השולחן שלי מלא בספרים. יש לי תמיד 5 ספרים פתוחים. פתוחים. תמיד ספר שירה, בשביל ההשראה ובשביל לחבור לעצמי.
אז אני חייב המלצה.
כרגע אני קוראת את אגי משאול, שירים זה מכשפות, זה הספר החדש שלה, אני מאוד גאונה. אבל כל פעם משורר או משוררת, וגם אני מקבלת הרבה ספרי שירה, בגלל שאנשים יודעים שאני חובבת שירה, אני תמיד מקבלת ספרי שירה. ספר עיון תמיד יש לי פה על השולחן, עכשיו ספציפית אני קוראת את תור הזהב של אופיר טובול, לציונות מסורתית מזרחית. אז קודם כל ספרים, זה דרך שלי ללמוד. אני לומדת דרך אנשים, הרבה משיחות של אנשים, אני מאוד אוהבת ללמוד. אני פוגשת המון אנשים שונים ומשונים, בכלל לא מהעולמות שלי. כמו שאגב קראתי את הספר שלך, מבחינתי זה הייתה קפיצה חשיבתית, שאמרתי להם, רגע תקראו מישהו שהוא לא מעולמות של חינוך, תקראו ספר איך הוא תופס למידה. זה היה מרתק בשבילנו.
וואו, תודה.
אז גם מהאנשים, והמון המון מהלקוחות שלנו, מהציבור שאנחנו משרתות אותו, שזה ילדים, הורים וצוותים. זאת אומרת, אני חושבת שמשרתת ציבור, צריכה להיות כמה שיותר קרובה לציבור אותו היא משרתת, וכדי להיות קרובה לציבור, צריכה להכיר אותו, את ההשתנות שלו, את ההשתנות שלי, כל הזמן דברים משתנים, לא רק המציאות. אז כן, הרבה הרבה אנשים והרבה ספרים.
אמן, אמן, וכל נכבדי הציבור ייקחו את התפיסות שלך לגבי זה, ואני מאוד אוהב, דרך אגב, ספר שירה, אני לא יודע אם את מכירה את גילי יובל, אני מאוד ממליץ, אני מאוד אוהב, את הצפורים שלה, גילי יובל, מהממת.
אני לא מכירה.
אז הנה, אני אביא לך בהזדמנות.
שירה?
כן.
אוקיי, בסדר.
שירה של עולם העבודה.
אני אחפש.
אני אשלח לך גם משהו מעניין.
אני אחפש.
אז אני אסיים בשאלה האחרונה, האם יש משהו שהייתי צריך לשאול ולא שאלתי?
כנראה שאם לא שאלת, לא היית צריך לשאול. מאמינה שמה שצריך לקרות קורה?
זאת התשובה הכי טובה שקיבלתי על השאלה הזו ever בפודקאסט, אז תודה. אז שירי, המון תודה.
תודה, נהיה בקשר כמובן.
שיהיה לך בהצלחה בדרך החדשה. זה היה לכבוד הוא לי.
תודה.
אז שוב, המון תודה ולכבוד הוא לי, ושיהיה לך בהצלחה בדרך החדשה, ואני מאוד מקווה שכל מי שיקשיב לפרק הזה תיצרו קשר עם שירי לגבי הקרן הפילנטרופית, גם שהיא מקימה, וגם תיצרו עם קשר עם מרכז מנור לגבי המועצה, איך לעשות השינויים, ובאופן כללי יהיו השינוי שאתם רוצים לראות בעולם, כן? כי זה נכון. מה שנראה ששירלי מובילה. אני מקווה שנהנית.
מאוד נהניתי, תודה רבה.
ולהתראות לכולם, ונתראה בפרק הבא. ביי ביי.
רעב לידע, פודקאסט בו אור דניאל מביא נגיסי ידע בעולמות הלמידה, הטכנולוגיה והיזמות. לומדים מארכיטקט למידה שעשה קריירה מללמוד. הצטרפו לחוויה שלא רק תעשיר את חייכם, אלא גם תיתן לכם את הידע, כלים, כישורים ומיומנויות להצלחה. מי שלומד, גם נהנה וגם מצליח. תוכן מבית learntech.co.il